טוב, אנחנו נמצאים בפרשה האחרונה שסוגרת את ספר שמות. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. יש כאן... כן, סוגרת את ספר שמות, זהו. שבוע הבא בעזרת השם, זה יהיה ספר ויקרא. עכשיו, יש כאן, קודם כל זה הפרשה נדמה לי החמישית, שמדברת עוד פעם בענייני המשכן וכלה וכל מה שקשור לדברים האלה. כמו שאמרנו, לכל דבר ודבר יש כנראה, יש גם הסבר. כמו כן, יש לנו כאן עוד נקודה מאוד חשובה, שהפרשה מסתיימת בקטע די דרמטי. כאשר משה רבינו, שהוא לא קם בישראל כמשה עוד וכו', כאן אנחנו מגיעים לסוף. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. וכאילו, פתאום, משה רבינו עם כל גדולתו, לא יכול אפילו להיכנס למשכן, כי כבוד השם מלא את המשכן. הבן אדם שהיה לפני 5 דקות עם הקדוש ברוך הוא למעלה, 40 יום ו-40 לילה, הבן אדם שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים על פנים, פה אל פה הדבר בו, הבן אדם הזה פתאום לא יכול להיכנס למשכן. האומנם? כשאנחנו נפתח את ספר היקרא, אנחנו נראה ויקרא השם אל משה. זאת אומרת, הוא נכנס או לא נכנס? נכנס. ועכשיו אנחנו שואלים, אז אם זה ככה, למה לא לסגור את הספר היפה הזה עם הקטע שהוא נכנס? למה לחתוך כאילו את הסיפור באמצע ולעבור לספר החדש, כאשר כאן השאירו אותנו בקטע שמשה רבינו עומד בחוץ? זו שאלה מאוד מעניינת. למה לא... בוא תן לנו אפי אנד.
כי יכול שהוא גמר את הפקידו. בשלבי
הבאחור. אבל אני חושב, יש כאן אולי, בוא נחשוב מנקודת מבט של מה זה מלמד אותנו. מי זה משה רבינו?
המפי הכי גדול ש...
יפה, הכי גדול.
הכי גדול.
הכי.
הוא בעצם...
הכי קרוב לקדוש ברוך.
הכי קדוש, כן.
עכשיו, מה עלול לקרוא? שאנחנו נעשה ממנו?
אלוהים.
שבע, בן אדם, הביא לנו את התורה, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, מה, שבע, האור פניו קורן.
זה מה שקרה עם ישו, דרך אגב.
יפה.
אז היה לפני ישו, אתה יודע, היה אלוהים.
אז הנה, אז בבקשה, אז מה קורה?
פצלו עניינים, וישו נהיה אלוהים שלהם.
אז מה עושה התורה? התורה חותכת באמצע, ואומרת לך, חכה רגע, סטופ, בוא תבין דבר אחד. אלוקים יש רק אחד. אין יצור אנושי, שיהיה נעלה ככל שיהיה, שיכול להגיע, איך אומרים, להגיע לדרגה, או חס ושלום, בכלל להתקרב לקטע הזה של האלוהות. הוא אדם בשר ואדם, אדם בשר ואדם, לא משנה מי הוא ומה הוא. לכן משה רבינו, אבי הנביאים, פה אל פה אדבר בו, בכל ביתי נאמנו. אדוני, בוא נראה לעם ישראל שאדם זה אדם בשר ואדם. אתה לא יכול להיכנס. בוודאי שנכנס. אבל כרגע, להראות לכולם...
לא יכול להיכנס לענר.
למשכן.
למשכן.
ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. אותו בן אדם שבחמש דקות דיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים על פנים, וכל הזמן הולך מה שהוא רוצה. ולא רק זה, אנחנו נבין אחר כך, משה רבנו דרך אגב הוא היחידי שיכול להיכנס מתי שהוא רוצה לקודש הקודשים. היחידי בכל ההיסטוריה. בכל ביתי נאמנו. אבל התורה רצתה להראות לנו, להעביר לנו מסר, שלא משנה מי אתה ומה אתה וכמה שאתה גדול, אותו דבר, אנחנו לא יודעים, מקום קבורתו לא נודע. מאותה סיבה. שלא נעשה ממנו אלוהות. וזה דרך אגב היה חטא העגל. חטא העגל היה לא חטא שהם פתאום בא להם לעשות עגל. חטא העגל היה שהם רצו מין חיבור לקדוש ברוך.
להיחס במשהו.
בדיוק. והיות והם ראו שבשר ודם יכול למות, אז הם רצו משהו שבעצם יהיה כל הזמן. רק הטעות שלהם הייתה שפתאום התחילו לרקוד לפני העגל. פתאום העגל כבר לא היה המקשר, אלא העגל נהיה מה? אלוהים. וזה בעצם מה שקורה עם משה רבנו, עם הלוחות, שהוא בא ושובר אותם. מה הסמליות כאן? שהלוחות הם אבן. ומה נותן ללוחות את הקדושה?
מה שכתוב עליהם.
יפה. מה קרה למה שכתוב כשראו את חטא העגל? אומרים, האותיות פרחו. אז מה נשאר?
אבן.
גוף בלי נשמה. זה כמו האדם. האדם הוא גוף עם נשמה. אם ניקח את הנשמה, מה יישאר? כלום.
האותיות ברחו.
יפה, האותיות ברחו. אז מה נשאר?
אבל גם האבן נשברה.
הוא שבר אותה.
כן.
משה רבינו שבר אותה.
גם הגוף וגם הנשמה נשברו.
לא. כבר אין לזה ערך. הרי מה קורה? ברגע שהנשמה עולה, איזה ערך יש לגוף?
נכון.
לא שומע.
הנשמה חזרה למעלה, חוזרת למעלה.
כן, אבל זה בדיוק העניין. יש לה תפקיד. חשוב להבין, אי אפשר להפריד, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, אי אפשר להפריד בין הרוחניות לגשמיות, בין הפנים לחוץ. אי אפשר להפריד. זה מחובר. עכשיו, ברגע שאתה בא ונותן את הקדושה לאבנים, זוהי עבודת אלילים.
זו הבעיה גם.
זה הבעיה. שאתה רואה, בית המקדש קדוש, ארץ ישראל קדושה. נכון, זה הכל נכון. אבל אם מתנהגים בארץ ישראל, סליחה על הביטוי, בצורה מבחילה, ועושים עבירות על ימין ועל שמאל, ושונאים אחד את השני, איפה הקדושה של ארץ ישראל?
זאת
בעיה, בדיוק. זאת אומרת, גם, אני אומר את זה מאוד בסיורות, היה לי פעם אחת, לפני שנים, אני דיברתי משהו על שהארץ היא קדושה, ולכן צריכים להתנהג איתה בקדושה, ואם אנחנו לא מתנהגים בקדושה, בעצם לארץ עצמה אין שום משמעות. וואו, מישהו הפסיק לבוא לשיעורים שלו, לאנשי ארץ ישראל השלמה, איך אני מדבר, ואיך אני פה, ואיך אני שם, ובסך הכל מה אני אמרתי? אני לא אמרתי שום דבר לא בסדר, כמו שאמרנו. כאילו, כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל, ארץ ישראל היא בעצם המושג, איזשהו כותב את זה ב...
אני אעריך ונעמך על האדמה.
כן, לא רק זה, ארץ ישראל זה בעצם הקדושה הכי העליונה, הוא אומר, כאשר אנחנו... הוא אומר, בקבלה, זעיר אנפין הנקרא ישראל, בשם ארץ ישראל. זאת אומרת, שאנחנו עושים את הזיווג של פנים בפנים, שזה החיבור האופטימלי של בקבלה של הזיווג, פנים מול פנים. מה זה פנים מול פנים? זה הזיווג, לא אחור מול אחור, אחור מול אחור, אי אפשר לעשות זיווג. זיווג יש לנו רק פנים מול פנים. כאשר אנחנו עושים את זה, אז יש לנו ככה, יש לנו ארץ עם מלכות, ונקראת ברגע שיש את החיבור הזה עם הזער אנפין, שזה הקדושה העליונה, אז יש מה שנקרא מפגש של פנים בפנים. זה, איך אומרים? פה אל פה אדבר בו, פנים בפנים. כל הדברים האלה בעצם מביאים לזיווג העליון, ואז ארץ ישראל מקבלת את הקדושה שלה. זאת אומרת, אז ארץ ישראל היא בעצם נמצאת בשלמות של החיבור. זאת אומרת, אי אפשר להפריד בין האדמה לבין הקדושה. כמו שאמרנו, זה כמו גוף בלי נשמה. זאת אומרת, בוא נגיד, כדי לסבר את האוזן, ארץ ישראל זה הגוף, עם ישראל, כשהוא מקיים את התורה, הוא הנשמה. וברגע שעם ישראל, עם התורה, מתחבר לארץ ישראל, יש את הקדושה המושלמת. יש את החיבור של השלמות. ככה גם אנחנו, כולנו גם יודעים. אחד מהשאיפות של אדם זה להיות שלם עם עצמו. אם אני לא שלם עם עצמי, אני לא חי טוב.
נכון.
וזה בעצם, יפה, זאת אומרת, החיצוניות, נכון? נכון, לכן, השלמות היא החיבור של החיצוניות עם הפנימיות. הרוחניות והגשמיות.
להיות שלם עם עצמך זה קודם כל לדעת לקבל את המגבלות שלך ואת היכולות שלך. כי תמיד יש אנשים אחרים שכאילו מאתגרים אותך לדברים שאתה בעצם לא מסוגל לעשות אותם. לא יעזור כלום, לא מסוגל לעשות אותם.
זוהי כבר נקודה אחרת.
לא, אני לא מסוגל. כן, כן. אם אתה תהיה שלם עם המגבלות שלך ועם היכולות שלך,
אתה תעשה מה שאתה יכול.
נכון?
זה אומרים,
שלם עצמך.
הם אומרים את זה בקבלה, אומרים את זה לא להתייחס למעשה או למקרה, אלא לפנימיות שלך. אנחנו אומרים, הביטחון שלך לא יכול להיות בדברים החיצוניים, או במקרים שקורים לך. כי דברים יכולים להשתנות. אבל אם הביטחון שלך הוא בקדוש, ברוך הוא, זה דבר שלא משתנה. זאת אומרת, ברגע שהביטחון שלך, זה נקודה מאוד מעניינת, ברגע שהביטחון שלך הוא בקדוש, ברוך הוא, ממילא זה ביטחון מושלם. אין לך מה לפחד. כי כשאתה מבין שכל מה שקורה זה מהקדוש ברוך הוא, ממילא זה גם הכי טוב בשבילי, כי הקדוש ברוך הוא אבא שלי ואוהב אותי. אבל אם אני נאחז וכשאני מצליחן, שאני יש לי עסק מצוין, ושמשחק לי קלף, וואו, איזה יופי, כל עסקה שאני עושה מצליחה, אני מתעסק במקרה. ואנחנו כולנו יודעים שזה יכול להשתנות בשנייה. ואז מה קורה לבן אדם ששם את כל ביטחונו ומבטחו במקרה, זאת אומרת, בחיצוניות, מה קורה לו? מתמוטט. כי פתאום הוא מגלה שבעצם הוא בטח במה? באלוהי שף, באלילים. ולכן, בן אדם צריך לשם את מבטחו בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ברגע שהפנימיות שלך שלמה, החיצוניות שלך שלמה. זאת אומרת, לא משנה מה אתה עובר בחיים. אם אתה שלם עם עצמך, אתה יודע שזה מה שצריך להיות, כמו שאתה אמרת, בן אדם מקבל כישרונות ויכולות. אם הוא משתמש בהם, והוא מצליח, מה טוב, אם הוא לא הצליח, אז הוא גם יודע, זה הכל מאיפה.
וגם כשהוא מוכיח, הוא גם מוריד
מעצמו. ענבה.
הוא עשה יותר ענב,
יפה, יפה מאוד. בדיוק, אז זה ענבה. כי אמרנו שכדי להגיע לגדולה, רק מתוך ענבה. תראה, איך אומרים? זה כמו, אני יודע הכל. אתה יודע הכל, אז אני יכול ללמד אותך? אם מישהו יודע את הכל, אפשר ללמד אותו משהו?
לא.
אפשר ללמד אותו כלום. ברגע שאני אומר, אני לא יודע כלום, או, אז אפשר ללמד.
או שיש לי מה להשתפר, מה ללמוד.
יפה, זאת אומרת, תמיד צריך
להגיד לא יודע כלום, זה לא נכון, זה כאילו, תמיד יש מה לשאוף להשתפר.
לא, לא יודע כלום. הכוונה היא לעצות מנקודת מבט שכן, אני בעצם...
אתה יודע איך התחלתי לבוא לפה בהתחלה? אני, חבר שלי אמר לי, בוא תלמוד גמרא. אמרתי, הלכתי, ישבתי, לא יודע כלום. ואז אמרתי, רק רגע, אני יכול לשחק אותה ולשבת. ולשמוע גמרא, ולהגיד, אני מנסה את חבר לקדוש ברוך הוא דרך משהו, אני לא מבין כלום. בוא נרד לפשט, בוא נרד למשהו שהוא יותר
מדבר אליך. שאתה תבין אותו, שתתחבר אליו. צריך להתחבר, נכון?
אתה מבין?
זה אחד הדברים שאומרים.
זה להבין שאתה לא יודע הכל, אתה...
נכון.
בוא תקבל את מה שאתה יודע קודם כל.
נכון, ללכת הכל בשלבים.
נכון.
עכשיו, המשכן הוא בעצם, כל הרעיון של המשכן, זה בעצם היה החיבור של הפנימי והחיצוני. זאת אומרת, ברגע ש... היה את חטא העגל, כאן עכשיו בא התיקון. התיקון הוא עכשיו להתחבר לאמת, והאמת היא האמת האלוקית. זאת אומרת, אני מתחבר, צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך הגשמיות. אבל לא הגשמיות היא החשובה או השולטת, אלא הרוחניות. זאת אומרת, הפנימיות היא השולטת. כי חיצוניות בלי פנימיות אין לה שום משמעות. מצד שני, גם פנימיות בלי חיצוניות, אז אתה לא יכול לבטא את הפנימיות. לכן אתה צריך את שתיהם. לכן גם כשאדם מתפלל, הוא צריך להוציא את המילים בפה. למה? הקדוש ברוך הוא לא שומע אותי? הקדוש ברוך הוא לא יודע מה אני רוצה? אבל זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא, זה בשבילך. אתה משאיר, אתה לא יכול... מה עשית? זאת אומרת, תעמוד אילם ותחשוב מה חשבות. בסדר, טוב מאוד, אבל זה רק רוחני. אתה לא התחברת לחלק הקשמי שבך.
כן, לא, הכוונה היא, גם כשאתה עומד בשקט, ואתה נכנס לזה, אתה בסוג של מדיטציה, ואתה רועם בעיני רוחך את כל המילים.
אז למשל, תראה לך, למשל, בתורת המזרח, איך עושים מדיטציה?
מדברים בקול רם?
לא, יש מילה, יש מנטרה. מנטרה שאתה חוזר עליה כל הזמן. יובלובה, לא משנה מה, תבחר. הוא כל הזמן אומר את זה, וככה הוא מתחבר. כי חשוב להבין את זה. אם אני לא אחבר את הכוחות שלי, הגשמיים עם הרוחניים, זה לא יהיה חיבור מושלם. יש לך משהו, אבל זה חצי. זה מחצית השקל דרך אגב.
אומר, ממלמל את המילים, בדיוק, זה החיבור.
בדיוק, זה מחבר אותך. זה המהות של האדם. הרוח ממלא לה. אמרנו, בראשית אנחנו ראינו את זה. ונפח בה פה רוח חיים, מה אומר אונקולוס? נפח בה פה, איך אומרים, רוח ממלא לה. זאת אומרת, הכוח של הדיבור... הוא זה שהופך את האדם לשונה מהבהמה, והוא זה שבעצם משווה אותו לקדוש ברוך הוא. וזה החיבור. ואנחנו צריכים את זה. ואנחנו, דרך אגב, גם בלימוד, כשאתה רק קורא, או כשאתה מוציא את המילים מהפה, מבטא אותם, הלימוד שלך הרבה יותר טוב. זה יותר נקלט. כי אתה מחבר את החושים.
אתה תמיד אמר לי, בתפילה, הרבה פעמים אני מקליט את התפילה בעל פה, אני יושב בספר וקורא, אתה תמיד אומר לי שעדיף
לקרוא מהספר. חשוב מאוד.
הרבה אנשים באים, מכירים את התפילה, לא מוכן לפותחים ספר.
כן, ואז אתה יודע לפעמים אתה תראה איך התפילה שלהם? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו איזה צדיק, יסוד עולם, מה הוא אפילו לא יודע מה שהוא אומר. אופן אוטומטי, אני לפעמים קורא לי, שאני גם אומר לפעמים דברים בעל פה, נגיד בברכות כאלו אחרות, ופתאום אומר, רגע, מה אמרתי? זה כל כך נפלט לי מהפה בצורה של מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. שאתה, אין לך שום, לא התחברת לזה. אז עוד פעם לא עשית כלום.
נכון, לקרוא את זה פיזית, גם אם אתה יודע את זה.
נכון, כי ברגע אתה צריך להתחבר. הכל הקטע...
זה מחבר אותך למשהו, זה מרכז אותך במשהו.
יפה. והמשכן בעצם, זה הרעיון של בניית המשכן. וכאן אנחנו, יש לנו עוד דבר מאוד מעניין. המשכן הוא בעצם בית המקדש היחידי שהחזיק לעולמי עולמים ועדיין מחזיק. זאת אומרת, שום דבר אומרים את כלי המשכן וכל מה שנבנה שם לא נושמד. שום דבר. אף אחד לא יכול לגוע בו. לעומת זאת, בבית ראשון נחרב, בית שני בכלל, אין מה לדבר, בכלל לא הייתה בו כל הקדושה שהייתה, איך אומרים, הקדושה רק הלכה ופחתה. ואנחנו שואלים את עצמנו, הרי מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו.
הבית השני נבנה בדיוק על הבית הראשון, זאת אומרת, על אותו מקום, בדיוק. כן. אחד לאחד גם הוא עותק?
אני לא יודע אם הוא עותק אחד על אחד.
או שהוא נבנה שונה.
לא, לא. הוא נבנה על פי התוכניות של בית המקדש, אבל השתמשו אולי בחומרים שונים, אני לא, אין לי מו.
אבל אותה תוכנית.
בוודאי.
ובאותו מקום בדיוק.
בוודאי. בוודאי, מה זה? אתה לא יכול להזיז את זה.
עניין, לא, אבל יש פה עניין אחר, יש פה עניין שהקדוש ברוך הוא החריב מקום, החריב מקום,
כן.
בגלל א', ב', ג', וד', צינת חינם וכל הדברים האלה, כן. והוא לקח בעצם על אותו מקום הוא הקים משהו חדש. על מקום שהוא
בעצמו... לא משהו חדש, זה לא משהו חדש.
זה מבנה חדש.
זה לבנות את בית המקדש מחדש. זאת אומרת, זה לבנות, תראה, זה בדיוק העניין, אנחנו מתאבלים, אנחנו מתאבלים, לא, זה נקודה מאוד מעניינת מה שאתה מעלה, אנחנו מתאבלים על החורבן של בית המקדש, על מה אנחנו מתאבלים? על זה שהיה משהו ולא יהיה יותר? או שאנחנו בעצם מתאבלים...
על זה שאנחנו רוצים שזה יהיה בעתיד.
או, יפה, שמה יהיה בעתיד? אותו בית מקדש.
אותו בית מקדש,
יפה. המהות שלו, זה בדיוק שאנחנו רואים, אנחנו לצערנו הרב שמים יותר מדי דגש על החיצוניות. זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה הפנימיות. בית המקדש נחרב לא בגלל חיצוניות, בגלל שלא הייתה פנימיות. הרי ברור לך שבית מקדש שבנוי מאבנים הוא הרבה יותר חזק ומסיבי מבית מקדש שבנוי מיריות, מאוהלים. נו, אז איך תסביר לי את זה שדווקא המשכן הזה מחזיק מעמד לעולמי עולמים וכל מה שנבנה מאבנים נחרב? מכיוון שלא הייתה המהות הפנימית. עכשיו בוא נראה, אנחנו נראה, אנחנו נבין את הדברים האלה קצת יותר טוב שאנחנו נראה כאן. הספורנו מביא, הוא אומר, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים בידי איתמר בן אהרון הכהן. שוב מדגישים, הפירוש המקובל הוא שיש כאן ספירה של בעצם מה נכנס למשכן, וזה נכון. אבל יש כאן עוד דבר, נקודה מאוד מאוד חשובה, שבעצם לא כל כך חשוב הכמויות שנכנסו למשכן. כי אם אנחנו נבדוק את הכמויות שנכנסו למשכן מול הכמויות שנכנסו בית המקדש, אנחנו נגלה דבר מאוד פשוט. איפה נכנס יותר חומר?
בית המקדש.
הרבה יותר. זאת אומרת, מבחינת הגודל של התרומה, איפה נתרם יותר? לכאורה, בבית המקדש, לא במשכן. ולמרות זאת, אומר לך נקודה, שזה עוד נקודה מאוד חשובה לחשוב, ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסעם ביד איתמר. מה זה ובשמות תפקדו?
לתת שמות כלי
שם.
למה? למה? מה זה כל כך חשוב לתת שמות?
כי כשאתה מבקש מחתה, שיביאו לך מחתה ולא יביאו לך משהו אחר.
כל דבר בעל חשיבות, יש לו שם. תחשבו על זה. מה שלא חשוב, אני לא נותן לו שם.
יש דבר כזה? שאלה אתה לא נותן לו שם?
יכול להיות, מה זה שם?
שם, שם.
נותן לך ילד, נועד ילד, אתה נותן לו שם?
ברור.
תקרא לילד שלי. למה אתה נותן לו שם?
אתה נותן לו שם.
למה
אתה נותן לו שם?
למה?
כי יש לו צריך חשיבות.
יפה, זה מה שאני רוצה להגיד.
אבל כל דבר יש שם.
כל דבר, קודם כל, קודם כל
צריך
חשוב להבין, יפה, קודם כל חשוב להבין שמה שאתה אומר זה מאוד יפה. כל דבר בבריאה יש לו...
שם.
לא, יש לו...
משמעות.
יפה, יש לו חשיבות.
יש לו חשיבות.
והחשיבות...
מקבלת שם אחר כך.
יפה, זאת אומרת, חלק מחשיבות העניין היא השם שלו.
נכון.
ולכן אנחנו אומרים ששמות משפיעים גם.
אבל
עכשיו,
כמו שהוא אמר, על לתת שם, מעבר לזה שיש לו חשיבות ומשמעות, יש לו גם שימוש בזה. כאילו,
כן, אבל למה אני צריך, אבל זה,
תעביר לי,
יפה, אבל זה דבר גורר דבר.
יהודה בו, כאילו, כי הוא קיבל שם.
זה מקל או מטטה?
לא משנה.
זה כן משנה, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין.
אני מגדיר לשם.
יפה. זאת אומרת, השם הוא חשוב. אתה מסכים איתי, יפה, אתה מסכים איתי שההגדרה של השם צריכה להיות מתאימה לנושא?
למכשיר עצמו.
למכשיר עצמו, אתה מסכים? יפה. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד זה מקל. כי כשאמרתי מקל, לא אמרתי מה זה. תביא לי את המקל.
לא, אבל אם אתה רואה את זה מזה, אז אתה רואה שזה...
אז פתאום המקל, המקל קיבל משמעות חדשה.
כן, אבל המגב מורכב.
למה הוא קיבל, יפה, אבל למה הוא קיבל משמעות חדשה? כי למטטה יש משמעות יותר גדולה מאשר למקל.
לא בטוח.
אני
לא משנה, לא ניכנס לזה.
ככה זה מכשיר שאתה בונה אותו מחלקים מסוימים. אתה בונה...
נכון.
יפה. כשאתה בונה... תכף אני אסביר לכם לאן אני רוצה להגיע. כשאני לוקח ובונה מכשיר רפואי שמציל חיים, מכונת הנשמה עם פלפה, איך אני קורא לה?
לא יודע. מכונת הנשמה.
מכונת הנשמה, אבל בתוך המכונת הנשמה הזאת יש פלסטיק וברזל וצינורות. אני לא אומר, יש לי כאן צינורות, ברזלים וזה. זאת אומרת, אני מצד אחד נתתי שמות של פרטים, אבל עכשיו יש לדברים האלה משמעות חדשה.
כן, הם הרכיבו מוצר.
יפה. זאת אומרת, כל דבר בעל חשיבות, כאשר הוא מורכב מהרבה פרטים, אני אתן לו שם מיוחד.
נכון.
יפה. שמעיד על חשיבותו.
חשיבותו.
יפה. זאת אומרת, גם כאן שבונים את המשכן, אמרנו, יש פרטים ופרטי פרטים והכל, מלא פרטים. וכל הפרטים האלה מתחברים למה?
למשכן.
למשכן.
שזה בעצם המשכן.
יפה.
כשאתה אומר בעצם משכן, אז אתה אומר, הוא בנוי מחד.
עכשיו, למה באה התורה הוא מדגישה? הרי כמו שאמרת, זה דבר ברור. לכל דבר נותנים שמות. אז למה הוא אומר תורה, ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסע, ובשמות תפקדו? כי כמו אמרנו, מה זה השמות? הוא אומר, זה הדברים כאן של המשכן, זה דברים בעלי חשיבות עליונה. לכן אתם לא סתם תקראו לזה חלקים. אתם תקראו, לכל דבר אתם תקראו לו בשם שלו. אתה מבין מה שאני אומר? יפה. עכשיו. ולזה אומר הספורנו, לא נפסדו. כאומרם זל, שמה תאמר, עבד סברם ובטל סיכויים. תלמוד לומר, עצי שיטים עומדים. עומדים לעד ולעולמי עולמים. זאת אומרת, אחד הפירושים של עצי שיטים עומדים, זה שהם עומדים לעד ולעולמי עולמים. זאת אומרת, העצים של המשכן. וגם כן, לא נפל דבר להם ביד האויבים, אומר הספורנו. שום דבר מהמשכן לא נפל ביד האויבים. שלא נזכר שום דבר בענייני המשכן, משה רבנו עליו השלום. זאת אומרת, הוא אומר, סליחה. על ההפך, על ההפך, רגע, על ההפך מה שקרה למקדש שלמה וכליו כמבואר בחורבן בית ראשון על ידי נבוזרדן, שלא נזכר שם דבר מענייני משכן משה רבנו עליו השלום. הוא אומר, פירוש, יש שם מפרט, ובתוך המפרט...
זה לא מה שהיה במשכן.
בדיוק. הוא אומר לך, לא רק זה, הוא אומר לך, אם תעבור על כל הרשימה, אתה תגלה ששום דבר מהמשכן לא נגעו בו.
איפה הוא?
אומרים שזה מוחבא באיזשהו מקום.
כן?
מה?
כל המשכן וכלה וכל הדברים.
טיטוס עבר את כל... זהו.
זה מוכבה מאיפה?
לבית המקדש.
מבית המקדש השני שהוא נחרב? שזה בעצם היה הפעם האחרונה?
לא, הראשון.
הראשון? אז מה עשו עם השני?
השני היו כלי מקדש.
ואיפה הם עכשיו?
ברומא. לא ראית? טיטוס הרי הביא את זה. לקח את כל היהודים כעבדים, ויחד עם זה הביא גם את כל כלי המקדש.
כן,
נמצאים
ברומא?
כן.
טוב, אני לא אכנס כאן לכל הפרטים והפרטי פרטים, אבל הרעיון הוא מאוד מעניין. הרעיון הוא מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים ורואים, יש כאן הדרגתיות שלכאורה, מצד הפאר החיצוני היא הולכת וגדלה, מבחינת העוצמה הפנימית היא הולכת וקטנה. כאשר אנחנו רואים שהמשכן הוא משכן העדות, וזה בעצם אומרים שזה המשכן, המשכן. זהו, אין שום דבר. עכשיו, מצד שני, אנחנו רואים שבתי המקדש, גם הראשון וגם השני, נחרבו. עכשיו, נשאלת השאלה למה. אז הוא אומר לך, תראה, תשים לב כאן מה שקורה. תשים למי בנה את המשכן? מי עשה את כל העבודות? בית מקדש הראשון ששלמה בנה, אז היו פועלים מצור שבאו ובנו אותו. לא בנו אותו עם ישראל. זאת אומרת, הבנאים היו, הביאו, איך אומרים, רומנים וכן, הביאו... יפה, יפה, אבל מי בנה את המשכן? אבל מי בנה את המשכן?
ערבים ורומנים.
אתה אומר?
יפה, לכן הוא אומר לך, ביד איתמר בן אהרון הכהן, ומי היה אחראי על הדברים משה רבינו, לכן המשכן קיבל קדושה עליונה. ולמרות שהייתי אומר, הרבה פעמים אנחנו נותנים את החשיבות לדברים לפי מה שהם עולים, או לפי מה שמשקיעים בהם, נכון? הוא בא ואומר לך, תראה כאן, הסבר הפוך. ככל שהשקיעו יותר, דווקא היה פחות חשוב. כי המשכן שהשקיעו בו הכי פחות, הוא היה חשוב מבין שלושת הבניינים. זאת אומרת, זה עובדתית. מה שמלמד אותנו, שאת המשכן הפרטי שלנו...
בית ראשון ובית שני, כאילו, זה השוואה.
כן, כן, זה השוואה. מה שמלמד אותנו, שכשהמשכן הפרטי שאנחנו בונים את שלנו, גם כאן אנחנו צריכים לשים דגש על איש אשר ידבנו רוחו, ידבנו ליבו, חוכמת הלב, כל הפרטים שדיברנו עליהם, העניין של חוכמת הלב, העניין של נדיבות הלב, העניין של לעשות את זה עם כל הנשמה, עם כל החשק, ואנחנו עושים את זה, לא נקבים עובדים שיעשו את זה. ברגע שאתה בונה את המשכן של עצמך, ברגע שאתה משקיע בו את הנשמה, זה יהיה משכן עד יד. ברגע שאתה מביא עובדים זרים, ברגע שההשקעה שלך האישית, יעני זה, אתה מחפש איך להתחמק מכל מיני מטלות, אז המשכן שאתה בונה הוא, איך אומרים, בניין, אבל רעוע, זה לא זה. בסביבת, הלימוד הגדול הוא כאן, באלה פקודי המשכן, בא אתה אומר, תראה את המשכן, תסתכל ותפיק את הלקחים, תראה איזה דברים עשו שם, ותראה שבזכות ההשקעה שכל אחד השקיע שם מתוך כל עם ישראל. המשכן הזה צריך להיות משכן עדי יד. שזו נקודה מאוד חשובה. עוד נקודה שאנחנו חייבים, אי אפשר לא להתייחס אליה. אלה פקודי המשכן, משכן הזה שפוקד על ידי משה, עבודת תלמים ביד איתמר בן אהרון, הכהן מסלם בן אורי בן חור, למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה השם. אנחנו רואים כאן, כמה זמן יש לנו עוד? יפה. אז אני רוצה להתייחס לנקודה מאוד מעניינת. אנחנו רואים שבעצם את המשכן מי בנה?
עם ישראל, כאילו...
יש לנו בצלאל, יש לנו כאן ארכיטקט, יש לנו אנשים שיודעים את המלאכה, קיבלו את זה משמיים, לא משנה מה. משה
גם היה מעורב בתהליך, לא? בגדול.
במה הוא היה מעורב? תכלס?
בפיקוח, כן.
אבל היה מפקח, בצלאל.
נכון.
זאת אומרת, כאילו אנחנו רואים, הכל בעצם בצלאל ואורלי אב שהיה איתו, וכל שאר החכמי הלב. אבל הנקודה היא כאן, תשימו לב שאת קורא פתאום דבר מדהים בסוף. ויביאו את המשכן אל משה, ותשימו לב מה קורה כאן. גמרו את כל הבנייה של הכלים. המשכן לא עומד. יש את החומרים, יש את הדברים, הכל מוכן. ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל, את כל כליו, קרסיו, קרשה, בריחה, עמודה, בדנה, מכסה, אורות, יש כאן רשימה של הכל עוד פעם בפירוט מדהים. ואנחנו שואלים את עצמנו, רגע, אני לא מבין, עד עכשיו הדברים לא נבדקו. עכשיו מביאים את הכל אל משה, בשביל מה? עכשיו תשימו לב בשביל מה. יש מוטיב שחוזר בפרשה שוב ושוב, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. חטא העגל היה שהיו כוונות מאוד טובות, אבל איך אומרים, גם עם הכוונות הכי טובות, הכוונות הטובות ביותר מבילות לגיהנום. הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. כולנו מכירים את האמרות האלה. זאת אומרת, הכוונה, כמו שמושים מלך כוזר, הבא עליו המלאך ואמר לו, כוונותיך רצויות, אבל מעשיך אינם רצויים. זאת אומרת, חשוב להבין שזה שיש לי כוונה טובה, זה עוד לא אומר שאני עושה טוב. הדברים צריכים להיות מחוברים. למה? מתי אני עושה טוב? כשאני מחובר לקדוש ברוך הוא. כשאני עושה את זה על פי ציווי השם. וכאן, היות וחטא העגל גם הוא היה באיזה רעיון שבא לעם ישראל מגאווה או לא יודע ממה, כמו שאמרנו בהתחלה, לא היה לה כוונה בהתחלה לעבוד אלילים.
אני הבנתי שחטא העגל נעשה מזה שהם חיכו וחיכו וחיכו וחיכו.
אתה יודע מה, כמה זמן הם חיכו?
40 יום?
לא.
כמה זמן?
כמה שעות, זה הכל.
זה הכל?
כן, למה?
הוא חיכו, חיכו,
כי הוא אמר להם, הוא אמר להם, אני הולך ל... לא, הוא אמר להם. הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר להם שהולך ל-40 יום. הוא אומר, כי בושש משה לבוא. מה זה בושש? בא שש. הוא היה צריך כאילו לעבור בשעה שש, וכבר בא שש, והוא עדיין לא בא. שתבין, זה כל הסיפור. אבל לא משנה, לא ניכנס לזה. הנקודה הייתה שכל הכוונה מאחורי חטא העגל, הכוונה הראשונית, לא הייתה עבודת אלילים. זאת לא הייתה כוונה שלהם.
אין לנו סבלנות.
כמו שאמרנו, הם רצו חוסר סבלנות, ומצד שני הם רצו חיפור לקדוש ברוך הוא. אז הם עשו משהו שהם חשבו שהוא טוב. אבל זה לא היה על פי ציווי השם. וכאן לכן מדגישים במשכן, זה חלק מהתיקון, זה שכל נעשה על פי ציווי השם. זה לא מספיק. מה אומר לנו כאן? בשביל מה הביאו באמת את כל הדברים למשה? ויער משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו, ויברך אותה משה. זאת הוא בדק דבר דבר, וראה שזה אכן בוצע לפי כל ההוראות על פי השם, ולכן הוא עכשיו נתן את החותמת. כשר, זה בסדר, עכשיו אפשר להמשיך הלאה. ויברך אותה משה. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל התהליך הזה, כל התהליך הנפלא הזה בא פתאום להראות לנו, שלא רק שאני צריך לעשות על פי ציווי השם, אני גם צריך לבדוק שאני עושה כך. כי הרי כולנו יודעים ומכירים. אנחנו הרי לפעמים, אנחנו יודעים הכל יותר טוב מכולם.
נכון.
ובן אדם הולך בדרך, זה לא משנה, זה יכול להיות גאון בתורה גם, זה ממש לא משנה. ואז הוא הולך בדרך שלו, ולא הולך לא ימינה, לא שמאלה, ולפעמים הוא שינה פאזה, או לא התייחס לדברים מסוימים. לכן בן אדם צריך להתעדכן. בן אדם צריך שיהיה לו מורה, שיהיה לו רב, עשה לך רב. הוא קנה לך חבר. אתה צריך להיות מחובר. אתה צריך להיות מחובר, ולפעמים להעביר ביקורת על עצמך, איך אומרים, אחת שעד מת השם אותה, וקש יבדי ואת השם כל יום חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז אמרנו, אחד הפירושים זה לא לבקר משון ביקור, לבקר משון ביקורת. אומר, ומי אומר את זה? דוד המלך עליו השלום אומר, אני רוצה להיות בבית השם כל הזמן, 24 שעות, אחת שעד מת השם אותה, וקש יבדי ואת השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה זה לבקר בהיכלו? שהוא אומר, שיהיה לי את כוח הביקורת, שאני לא אתרגל. כמו שאמרנו, לפעמים גם בעניין של המצוות שמקיימים אותם, פתאום מאבדים את ההתלהבות, עושים את זה מצוות אנשים מלומדה, פתאום מפספזים, ואתה לא שם לב לזה, לכן אתה צריך מדי פעם לעצור ולבקר את המעשים שלך, ולראות האם אני עדיין הולך על פי ציווי השם או חס ושלום, פספסתי. וזה בעצם אחד הלימודים המרכזיים בפרשה. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. המשכן מעיד עלינו, מעיד על מה המעשים שלנו. גם המצב החיצוני של המשכן מעיד על המצב הפנימי, לכן נחרב בית המקדש. כי ברגע שהמעשים לא היו מתאימים, אז לא היה שום תועלת למבנה. ואיך אנחנו בונים את בית המקדש? אנחנו צריכים לדאוג שהפנימיות שלנו תהיה מוכנה להכלת השכינה. ושהפנימיות שלנו תהיה מוכנה, היא גם תשתקף בחיצוניות. וכאשר נגיע לשלמות הזו של הפנימיות והחיצוניות, של החיבור של הרוחני והגשמי, אז נבוא לחורים לבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו. אמן.
כן, יהי רצון.
אמן, יישר כוח.
יישר כוח.